מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים לפרק חירום, פרק מיוחד, עזבו חירום.
פרק בהחלטה שלא מן המניין.
כן, נכון, אנחנו לא, אני, תשמע, אורי, אני החלטתי היום לא להשתמש במילים כאוס, טירוף, דרמה. בוא נתאר את המצב כמו שהוא, אנחנו כולם יודעים מהמאזינים שלנו שהמצב הוא דרמטי, חירום, ובוא ננסה להיות חיוביים.
קיבלתי.
כן. אז שלום וברוכים הבאים, תודה רבה שהזנתם לנו, אתם בפרק מיוחד של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, אנחנו כבר עדיין סופרים 94 פרקים. טוב, בואו נתחיל, כי באמת אין לנו הרבה זמן וקורים מדי דקה אירועים דרמטיים מאוד מאוד. אז זהו, זה היה הפעם האחרונה שאני משתמש במילה הזאת. אז איפה נתחיל? נתחיל ממה שהדבר האחרון שקרה, ואחרי זה נלך אחורה ואולי נבין. נתחיל מהפד, אתמול, בשעה 11 וחצי שעון ישראל.
כן, זה לא דבר אחרון שקרה דרך אגב, כי בדיוק אני מקבל פה וואטסאפ על עוד צעד של בנק ישראל, אבל נרחיב על זה כשנדבר על בנק ישראל.
כן, אנחנו
ממש,
גם...
ממש נכון לעכשיו.
אנחנו אולי גם נסביר שאנחנו מקליטים פה בעצם live to tape, ולוקח איזה משהו כמו שעה, שעתיים, עד שזה עולה לאוויר, אז לך תדע מה יקרה בשעה, שעתיים.
נכון. שום דרמה, כל בסדר.
כן.
אל תלחיץ אף.
כן. טראמפ לא חולה.
לא.
נתחיל מזה. הנה, חיובי. אז אוקיי, הבנק המרכזי של ארצות הברית, כאילו הוא לא עשה... לא, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך דבר כזה. לי זה הזכיר כאילו הבנק המרכזי של ארצות הברית אומר, קחו כסף, אל תשלמו ריבית. לא יודע, לא מעניין אותי, ואף אחד לא רוצה לקחת.
זה, וואלה, נתת את התמצית של הדברים בצורה הכי מדויקת שיש. הפד עשה עוד החלטה שלא מן המניין, נזכיר שלפני, אני כבר לא זוכר, כי הזמן טס פה במהירויות גבוהות, הפד הפחית את הריבית בהחלטה מפתיעה, בחצי אחוז, בסוף שבוע שעבר לא הספקנו לדבר על זה, אבל ממש ביום שישי, הפד הודיע על עוד צעד, שבו הוא בעצם מזרים לשווקים במכרזי ריפו, אני לא נחזור על כל הסיפור הזה של הריפו, עשינו כן. כמה פרקים על זה, אבל הוא נתן מכרזי ריפו, ביום שישי הוא הודיע, בבת אחת, בלי להכין אף אחד, על שלושה מכרזי ריפו, תוך יומיים, שלושה מכרזים, כל אחד של חצי טריליון דולר. זאת אומרת, הוא נתן לשווקים טריליון וחצי דולר, תוך יומיים, ועוד אמר שגם את המכרזים הבאים, הוא עוד ירחיב, והוא יקנה יותר אג"חים, וכל מה שצריך. גם זה כנראה לא עזר, כי אתמול בלילה, הפד יצא ברשימה של צעדים, עוד פעם בהחלטה שלא מן המניין, נזכיר שביום רביעי, עוד יומיים, יש החלטה שהיא כן מן המניין, ביום רביעי בכל מקרה הפד, ביום שלישי הוא נפגש, מחר, וביום רביעי הוא אמור לשחרר הודעה. ובכל זאת, הם יצאו אתמול בהודעה, למרות שבעוד שלושה ימים כולם מצפים שהם יגידו משהו, ניסו להקדים את המועד, ועשו שורה של דברים. אז בואו נגיד קודם כל מה הם עשו. הריבית ירדה לאפס. מאחוז. הריבית הייתה אחוז, הפחתת ריבית של אחוז בבת אחת, משהו שלא היה כמובן מאז 2008, והריבית חזרה בדיוק ברמה שלה במשבר של 2008, אפס, יותר מזה אין מה לרדת, כמובן, אבל זה לא מספיק. חוץ מזה, הרחבה כמותית חדשה. מישהו התגעגע לתקופת הרחבה כמותית בארצות הברית, אז הנה זה חוזר, 700 מיליארד דולר שהפד מקדיש להרחבה כמותית. נזכיר שהרחבה כמותית זה מצב שבו הבנק המרכזי מדפיס כסף, קונה בו אגרות חוב בשוק החופשי, זאת אומרת מזרים למערכת הפיננסית, אם זה בנקים, אם זה חברות ביטוח, מזרים להם נזילות, מזומן, תמורת אגרות חוב שהן מחזיקות, והפד קונה פה אגרות חוב ממשלתיות, ואגרות חוב מגובות משכנתאות שאמורות לתמוך קצת בשוק הנדלן. גם זה לא מספיק. הפד הודיע שהוא מוריד את יחס הרזרבה לבנקים בארצות הברית, כדי לעודד אותם להוציא אשראי. יחס הרזרבה זה בעצם מול הכסף שיש לבנק, הכסף הפרטי שלו, כמה אשראי מותר לו להוציא. ככל שיחס הרזרבה, על הכסף שהבנק, יחס ההון, הכסף שהבנק צריך לתת, להחזיק בצד תמורת האשראי, ככל שהיחס הזה יותר גבוה, הבנק מתקשה להוציא אשראי, תמורת הכסף שיש לו.
אוקיי.
מה שבעצם הפד בא ואמר, יש לכם X כסף שלכם, אתם יכולים להוציא עכשיו יותר אשראי מול הכסף הזה, וגם זה לא מספיק, והוא הוריד את הריבית על הלוואות דולריות למעשה בכל העולם. הוא עשה מהלך שבעצם ביקש מעוד ועוד בנקים מרכזיים בכל העולם לאפשר הלוואות דולריות בריביות נמוכות יותר, ואנחנו רואים את זה, וזה גם בנק ישראל בדיוק, זה מה שהוא הודיע תוך כדי שאנחנו התחלנו לדבר, יותר קל לקבל היום הלוואות דולריות בישראל מאשר היה לפני כמה שעות. ודבר אחרון, הוא הודיע שההלוואות לשעת חירום לבנקים, אני מזכיר שהבנק המרכזי הוא הבנק של הבנקים, והבנק של הבנקים יש לו איזושהי בריכה כזאת של כסף שנקראת תוכנית לשעת חירום. התוכנית הזו בעצם מאפשרת לפד להיות המלווה לשעת חירום, אם הבנקים נתקעים ממש בלי כסף, נגיד אנשים רצים לבנק ומושכים את הכסף שלהם, והבנק נתקע כדי שהוא לא ייקלע לקשיים ויפשוט רגל, כמו שהיה ב-2008, אחת המסקנות של 2008 הייתה, בוא נקים איזה בריכה כזו שיש בה מספיק כסף כדי לספוג בעיות בבנקים, והבריכה הזו, הריבית שהבנקים עכשיו יכולים לגשת לבריכה ולקחת משם כסף, ירדה מ1.5% ל0.25% ביום אחד, והתוכניות, ההלוואות האלה הוערכו גם ל-90 יום. זאת אומרת, אם לפני, אתמול, לפני 11 בלילה, בנק עמד לפני פשיטת רגל, הוא היה צריך ללכת לפד, להגיד לו, אני צריך כסף לשעת חירום, פד היה נותן לו את הכסף הזה בריבית של 1.5% ול-30 יום בלבד. קח כסף כמה שאתה צריך, תוך 30 יום תפתור את הבעיות שלך. עכשיו הוא יכול לקחת את זה ב0.25% ולתקופה של 90 יום, ואני אחזיר את זה למה שאמרת קודם.
רגע, רוצה. אחרי כל מה שאתה אומר, בטח מה שקרה זה שהחברות אמרו, פוף, סוף סוף, הלכו, לקחו כסף, והמניות שלהם עלו, וכל וול סטריט זינקה, וזהו.
כן, רק בעולם של ההפוך.
הפוך.
כן, ב-Stranger Things. אנחנו עכשיו בעולם ההפוך,
כן.
והתגובה בשווקים היא ירידות חדות מאוד, וזה בדיוק בגלל מה שאתה אמרת, אף אחד לא רוצה את הכסף. למה אף אחד לא רוצה כסף אם הבנק המרכזי מחלק אותו בחינם? תראה, אנחנו בדיוק בנקודה שבה התפקיד של הבנק המרכזי נחלק לשניים. ואנחנו מבינים היום שבנק מרכזי, אם פעם היו לו שני תפקידים, היום נשאר לו רק תפקיד אחד. מצד אחד, כל הנושא של ריבית והרחבות כמותיות, על פניו זה אמור לעודד את הצמיחה במשק. אם הריבית יותר נמוכה, הרי אני ואתה, אם יש לנו פקדונות בבנקים, ואנחנו רואים היום ריבית נמוכה, נגיד יש לי 10,000 שקל בבנק, זה עשה 1.5% בממוצע בשנה, ועכשיו אומרים לי זה עושה 0. אז אני אומר, אוקיי, אני לא צריך את כל 10,000, אני אקח 1,000 ויקנה משהו. זה מה שאמורה לעשות הפחתת ריבית. אבל כשאנשים לא הולכים לקניון, כי הם מפחדים ללכת לקניון, זה לא משנה אם הריבית היא יותר נמוכה. אנשים לא יתחילו לקנות או לטוס עכשיו לחול, או לעשות שיפוץ לבית, בגלל שהריבית ירדה. אנחנו נמצאים במצב שבו הביקוש המצרפי יורד, לא בגלל שהריבית גבוהה, אלא הוא יורד מסיבות אחרות, זה סיבות בריאותיות, שזה כמובן משהו שהריבית לא תשנה אותו. הצד השני זה הצד של ההלוואות. אם אני, לא אין לי פיקדון בבנק, אבל אם הריבית ירדה, אולי זה הזמן לקחת הלוואה, להחליף רכב, אם אני פירמה, זה הזמן לבנות פס ייצור חדש, אם אני חברת סטארט-אפ, אולי זה הזמן לגייס עוד מתכנתים, ואני צריך בשביל זה הלוואות, להחליף שרתים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עוד פעם, זה לא משהו שמישהו הולך לעשות היום. אף חברה לא תגדיל היום את פס הייצור, כשכל העולם הולך להיכנס למיתון עמוק. ולכן התפקיד של הבנק המרכזי, התפקיד של הפד, כמעודד פעילות כלכלית, הפך להיות לא רלוונטי. לא בארצות הברית, ובטח לא בשאר העולם, ששם אין בכלל ריבית להוריד. בנק ישראל, מה הוא יעשה כדי לעודד פה פעילות כלכלית? אין ריבית להוריד. מה כן הבנק המרכזי עדיין יכול לעשות, וזה חלק מהתפקיד שלו, זה לשמור על היציבות הפיננסית. זאת אומרת, אם וכאשר חברה, בוא ניקח חברה תעופה, כי הם בסיכון גבוה, מגיעה למצב שהיא לא יכולה לשרת את החוב שלה, היא צריכה לשלם ריביות על החוב שלה לבנק, או אם היא לקחה חוב בשוק בשוק ההון, דרך אגח קונצרניות, היא צריכה לשרת את החוב, לשלם ריביות, כי זה החוזה שהיא עשתה מול מי שלקחה ממנו את החוב, והיא לא יכולה כן להכנסות, היא הגיעה למצב שבעצם נקלט למצב של חדלות פירעון, בא הבנק המרכזי ואומר, אני רוצה למנוע מזה לקרות. איך אני אמנע מזה לקרות? על ידי זה שאני אומר לבנקים, תוציאו אשראי. בריבית נמוכה, אני פה, אני לא אתן לשוק להתייבש, להיות במצב שבו אין נזילות בשווקים. ואת זה הבנק המרכזי כן יכול למנוע, וזה מה שהוא מנסה לעשות. העניין הוא שאנחנו עוד לא במצב הזה, אז זה נחמד שאתה אומר שאם חברות יגיעו וכן הלאה, כנראה המהלך המטורף הזה שהם עשו אתמול, הוא היה קצת מוקדם מדי, והשוק יורד היום כי השפט שידר את הפאניקה מצד אחד, אבל הוא שידר אותה מוקדם מדי, כי אנחנו עדיין לא במצב שצריך את כל הכלים האלו, ולהשתמש בהם, וקשה למשקיעים לחשוב, רגע, מה יקרה בעוד חודש, אם נגיע, מי תיקח הלוואה, איזה הלוואה תיקח היום, איך אני מתמחר את זה בדיוק היום, וזה, אני חושב שזו הסיבה שהשווקים ירדו, אם להוסיף לזה עוד סיבה אחת, בגלל שהבנק המרכזי כבר לא מסוגל לתמוך בפעילות הכלכלית, השוק מחכה למהלכים של הממשלות. כן. ומה שאנחנו ראינו בישראל, כן. של מסיבת עיתונאים חצי מגמגמת נקרא לזה, אנחנו ראינו בכל העולם. אני מזכיר לך, בסוף שבוע שעבר השוק עולה 10%, למה? כי טראמפ אומר, אנחנו הולכים למשטר נכון, חירום. נכון. וכולם אמרו, אוקיי, משטר חירום, אז עכשיו הממשלה הולכת פה לעשות מהלכים, לדאוג לפצות את מי שנאלץ לסגור, בתי ספר, הילדים בבית, אוקיי, אז אנחנו נדאג בעצם לחייב מעסיקים לשלם שכר גם לעובדים שנאלצים להישאר בבית בגלל הילדים. כדי לאלץ את המעסיקים לשלם את השכר הזה, אנחנו נפצה את המעסיקים. צעדים מרחיקי לכת, שום דבר כזה לא נעשה. לא בארצות הברית, לא באירופה, לא בישראל. והשוק ציפה לזה, לכן הוא עלה. וזה בינתיים לא קורה. ההנהגות עדיין מגמגמות, מפחדות לעשות את הצעדים הקשים, וזה צעדים קשים. אלו צעדים שיביאו את הגירעונות בכל העולם לרמות שלא ראינו עשרות שנים, אבל אלו צעדים שאם השוק, רוצים שהשוק יעלה, צריך לשדר אותם, וזה לא קרה.
אני רק אחדד בדיוק את מה שאתה אומר על איך הם מעבירים את הפאניקה על האזרחים. הייתה אתמול מסיבת עיתונאים של פאוול, בערך שעה לאחר ההודעה, והוא דיבר שם, ושאלו אותו שאלות, אני חושב שאחד הכתבים של הוול סטריט ג'ורנל, אומר, שאל אותו על כל התהליכים והכל, והגיע שלב שלפאוול פשוט את כל הפעולות שהפד עשה, והגיע שלב שפאוול בכלל לא ידע מה לענות לו, אז הוא לקח את התשובה שלו בכלל לצד הבריאותי. הוא אומר, תקשיבו, כן, תרגום...
תשמרו על שני מטרים.
כן, בדיוק. אני מחכה לתרופה, אני מחכה, אתה יודע, במילים אחרות. וזה אומר, אתה יודע, לפעמים אתה עושה איזושהי פעולה, כמו שתיארת עכשיו, זו פעולה היסטורית, אבל הדבר אולי היותר חשוב מזה, זה מה אתה הולך, איזה מסר אתה הולך להעביר לאזרחים. אסור, אנחנו לא בשלב עכשיו שצריך להפחיד יותר. בדיוק. וזה בדיוק מתחבר למסיבות עיתונאים שקורות לנו פה, ואלה מסיבות עיתונאים שלא טובות לכלכלה.
בדיוק, אם אני לוקח את זה לצד למשל של הפד, אם הפד היה בא ואומר, ולדעתי הוא יעשה את זה, הוא פשוט מחכה, כי הוא לא רוצה לצאת בהצהרות לפני שצריך, עד כמה שאפשר, למרות מה שהוא עשה אתמול, אם הפד בא, יבוא ויגיד, לא אני מזרים כסף לבנקים, והריבית יורדת וכן הלאה, דברים שהם קשה להעריך אותם, כשזה עדיין אנחנו לא שם, אלא אני לא אתן לחברות לפשוט רגל, בגלל קשיים תזרימיים. אם חברה פושטת רגל כי לא עובדת טוב, זה סיפור אחד. אבל אם חברה צריכה, יש לה קו אשראי בבנק, והיא צריכה למחזר אותו, וכרגע זה לא קורה כי אין נזילות בשוק, אני לא אתן לזה לקרות. ואת זה הפד לא אמר.
כן.
ואני חושב שהוא יצטרך להגיד את זה באיזשהו שלב, הוא יעשה את זה, אנחנו נראה תוכנית שתזכיר אולי במידה מסוימת, את התוכנית שעשו ב-2008, לימים קראו לה, באנגלית זה הכל אותיות, זה ה-TALF, T-A-L-F, Toxic Assets Liquidity Fund, אם אני לא טועה.
לרכוש את הנכסים.
בעצם בבנק המרכזי, הרי הבנקים אז עמדו במצב שהם לא מסוגלים להוציא אשראי. היה להם המון אשראי, בעיקר נדלני, שהוא לא שווה כלום.
כן.
אז בא הבנק המרכזי ואמר, חבר'ה, אין בעיה, אני קונה ממכם את האשראי הבעייתי. ובעצם העבירו את כל האשראי הבעייתי מהבנקים המסחרים לבנק המרכזי, כדי שהבנקים המסחרים יוכלו לחזור ולהוציא אשראי למי שצריך. ואת זה אני חושב שגם יצטרכו לעשות. אני מניח שאנחנו נראה תוכנית תמיכה בחברות התעופה באיזשהו שלב. כדי למנוע פשיטות רגל, כי יהיו פה פשיטות רגל מטורפות. וזה לא רק שהחברה פושטת רגל, זה פיתורים של עשרות אלפי עובדים, אם תקים על העולם, אם לא מאות אלפי, וכמובן הפיתורים האלה מובילים לתהליכים שרק הולכים ומתקדמים, כי גם הם צריכים עכשיו למצוא עבודה, אז הם קונים פחות וכן הלאה וכן הלאה, הכדור שלג הזה יכול להתגלגל. אז יבואו גם הבנקים המרכזיים וגם הממשלות ויצטרכו לעשות צעדים הרבה יותר משמעותיים מזה שהריבית רק יורדת לאפס, אין לזה יותר מדי משמעות, הם פשוט עדיין מגמגמים, ודרך אגב, אתה יודע, אנחנו קל לנו פה מהאולפן להטיח ביקורת, אבל בוא, זה החלטות ממש 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 לא פשוטות. גם ההחלטה לעשות סגר או לא לעשות סגר, וראינו השבוע את כל הוויכוח בין האוצר למשרד הבריאות, בוא, זו החלטה ממש לא פשוטה. מצד אחד, סגר הורג את הכלכלה לתקופה מסוימת, שהיא יכולה להיות מאוד, היא יכולה להיות גם לא קצרה.
כן.
אף אחד לא יודע איך מתאוששים מסגר של שמונה שבועות.
אתה גם בא בסגר, אתה לא יודע מתי להרים אותו, כי ההחלטה של להרים אותו יכולה להיות...
ואתה לא יודע אם זה יעזור בכלל.
אסון.
הרמת אותו, ועוד פעם יש גל של הדבקות.
בדיוק.
לא עשית שום דבר.
ואז אתה מאבד את האמון.
זה החלטות מאוד לא פשוטות. זה לא שאנחנו אומרים, ברור שצריך לעשות ככה וככה. כמובן שלכל אחד יש דעה, אתה יודע, אתה מסתובב ברחוב, אז כל אחד יודע בדיוק מה צריך לעשות, במיוחד בישראל, אבל אלו החלטות מאוד לא פשוטות.
לא, אבל זה בסדר.
אבל גם את הדברים האלה, יש לפעמים דרכים להעביר. אני ראיתי מסיבת עיתונאים של ראש ממשלת סינגפור, ודרך כלל הוא לא אמר הרבה מעבר למה שנאמר פה בארצות הברית, רק הדרך שבה הוא העביר את אי-הוודאות, היא הייתה הרבה יותר, אני חושב, נוחה לעיכול מאשר מה שראינו במקומות אחרים.
אני אשאל אותך שתי שאלות, שאני מבטיח שאני אשאל אותך את השאלות האלה בכל פרק של הפודקאסט מעכשיו.
איפה יהיה הדולר בסוף השבוע?
לא, כל עד שיעבור המשבר. אז השאלה הראשונה זה, האם רמת האי-וודאות ירדה במידה כלשהי לעומת לפני ארבעה ימים?
אני חושב שכן, ארבעה ימים, כן, אני חושב שכן. אני דווקא שבוע אחרון טיפה יותר אופטימי, בדיוק מהסיבה שדיברנו לכאן, אני לא יודע אם האי-וודאות ירדה, אני חושב שהממשלות כן, היה שינוי תפיסה, אולי לא מספיק, אבל לפני שבוע היו עוד לא מעט שדברים, זה רק שפעת, וזה ככה, הייתה עוד שעננות מסוימת, אני חושב שהשעננות כמעט נעלמה לחלוטין. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, דרך אגב, אתה יודע, אנחנו נמצאים היום במצב, וואי, אפשר להפוך את הפודקאסט, אמרנו מיני פודקאסט, אפשר לדבר שעה, אבל יש היום כאילו שתי גישות, יש את הגישה הסינית, ויש את הגישה הבריטית, שהבריטים בעצם אומרים, לא צריך לסגור שום דבר, זה כרגע התפיסה.
כן.
הרבה ידבקו, אבל ברגע ש-50-60% מהאוכלוסייה תדבק, נוצר בעצם חיסון טבעי, מה שהמומחים קוראים, והסיפור הזה מאחורינו. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שבסין, זה בעצם מה שקרה, הסגר לא עזר, רק שלא ידעו לבדוק את כל מי שנדבק, ובעצם נדבקו 50-60%. אבל אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אלה שתי גישות. אני חושב שבהרבה ממשלות היה שינוי תפיסה להחמרה, ומבינים שהמצב הוא, אי אפשר להישאר שענן ולהגיד, אולי זה ירד, אולי זה ייעצר, וכן הלאה. וזה כן מוסיף טיפה אופטימיות, אני חושב, מבחינת השווקים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כדי לגרום לשוק להגיד, זהו, הסיפור הזה מאחורינו, יעשו מה שצריך, ובעוד חודשיים או ארבעה חודשים, זה נגמר.
אני מסכים איתך עם החלק הזה, אבל יש את הצד השני, שזה מבחינתי נעלם, והנעלם הזה גדל מיום ליום, וזה ארצות הברית. אני חושב שהמשבר הזה, בכלל, הכיוון אליו אנחנו הולכים וכמה זמן, יקבע על פי ארצות הברית. סיפור, אני לא יודע איך... הכל שם.
עוד פעם, האופטימיות שציינתי נובעת מזה, שלפני שבוע טראמפ אמר,
כן.
אל תיגעו בפנים, לא יראה לכם שאני לא אגע בפנים, אני מיסטית. והלך וחיבק דגל.
כן. ואני לא צריך בדיקה, ואז הוא עושה בדיקה.
היום הוא נשמע יותר... כן. מישהו הפיל אותה אסימון.
כן.
בגלל זה אני שואב אופטימיות, כי הוא מבין שצריך לעשות דברים.
אבל שם דיברת בדיוק.
אבל מאוד קשה לעשות דברים בארצות הברית, שלא נטעה פה ונחשוב, אתה יודע מה, להכניס את ארצות הברית לסגר, אני לא מומחה לאיך עושים סגר, אבל ארצות הברית זה לא איטליה.
לא.
ארצות הברית אפילו אין כוח לעקיפת חוק ברמה פדרלית מספיק גדול כדי להכניס את כל האזרחים לסגר.
נכון.
מה אם הם יפרסו את, אפילו יפרסו את הצבא ברחבי ארצות הברית, אני לא בטוח שזה מספיק, אני לא יודע כמה חיילים יש.
כן.
אבל אין לך משטרת איטליה שעוקד, ובכל עיר יש את המשטרה ואפשר להעביר פקודות, זה הרבה הרבה יותר מסובך, שלא לדבר על זה שאמריקאים, אני לא בטוח שהם ישתפו פעולה עם כזה סגר.
כן.
חירות, התפיסה האמריקאית היא שונה. אז זה סיפור מאוד מאוד מסובך, אני מסכים איתך, ואם לא ימצאו דרך לעצור את זה, אתה יודע, חוק המספרים הגדולים הוא, הקצב וההדבקה פה הרי הוא מעריכי, הוא אקספוננציאלי, ואנחנו נגיע צ'יק צ'אק, זה לא עניין של עוד חודשיים, זה עניין של שבועיים שאנחנו נגיע לקצבים של מאות הרוגים ביום, כל יום בארצות הברית, וזה כן, הסיפור הזה בהחלט צריך להדיג, אבל עוד פעם, השוק לא יחכה ליום ש...
חולה הקורונה האחרון...
אפילו לא יחכה ליום שהמספר הולך ויורד.
כן.
ברגע שיהיה משהו מספיק טוב להאמין שמצליחים להשתלט על זה, אז השוק יחזור לעלות.
כן. אבל אני לא אבטר לך על השאלה השנייה, האם אנחנו, האם אפשר להגיד שהמשבר הזה עבר ממשבר ריאלי למשבר פיננסי? כי זה, אני מזכיר לך, ביום חמישי דיברנו על זה, וזה אחד הדברים שהכי פחדנו ממנו.
אז אני טוען בדיוק שלא, ובדיוק מאותן סיבות שציינו ביום חמישי, הבנקים המרכזיים בשבוע האחרון, במקר בימים האחרונים, אני אומר שבוע האחרון כי גם היה לנו החלטה של ה-ECB די דומה, הבנקים המרכזיים באים ואומרים, אנחנו לא ניתן למשבר פיננסי להתרחש. כל כמות כסף שצריך, אנחנו נדפיס. ותראה, הפד ממש בשבוע, החלטה כזו ועוד החלטה כזו ועוד החלטה כזו, ויש לו ביום רביעי עוד החלטה. כל פעם שיצטרכו, יעשו החלטה שלו מן המניין, עוד הרחבה כמותית, עוד תוכניות ריפו, כל מה שצריך כדי למנוע באמת מהסיפור הזה להפוך למשבר פיננסי. כמובן שתמיד יש את תרחיש הקיצון, שכל מה שצריך הזה לא יספיק. שבסוף אתה תזרים לבנקים עשרות טריליונים, והם עדיין יעדיפו לא לתת אשראי. הפד לא שולט בבנק, הוא רק יכול לתת לו את כל התנאים להוציא אשראי. אבל זה תרחיש שהוא תרחיש קיצון, כי אם הבנק, אתה יודע, מקבל ריבית, מקבל כסף באפס, וגם יגידו לו באיזשהו שלב, שאפילו אם הוא ייתן הלוואה, את ה-50% הפסד ראשון, הפד לוקח על עצמו או משהו כזה. אז בסוף הבנק יעדיף לתת, אם אין לו סיכון, והוא מקבל על זה איזושהי ריבית, אז בסוף הוא יעדיף לתת הלוואה. פשוט הפד צריך לקחת ממנו גם את הסיכונים, זה עוד לא קרה. הוא נתן לו תנאים מאוד נחים, הוא עוד לא לקח את הסיכונים כמו שקרה ב-2008, אני מניח שזה יקרה.
אוקיי, אז אנחנו כאמור יכולים לדבר על זה עוד שעות, אבל אנחנו אנשים
לא שעובדים. לא הזכרנו את בנק ישראל.
נכון, לא הזכרנו.
בנק ישראל הודיע על הרחבה כמותית, עוד פעם, זה מאוד מתחבר לכל מה שדיברנו.
כן.
זה לא קרה מאז 2008, גם ב-2008 זה קרה לתקופה מאוד קצרה, אבל כן צריך לשים לב לנקודה פה שהיא אופיינית לישראל, דווקא לא אופיינית למקומות אחרים. שוק האג"ח הממשלתי בשבועיים האחרונים בישראל הוכיח שאפילו הוא, שאמור להיות השוק הכי נזיל, אפילו הוא לא נזיל. מה שקורה זה, בגלל המשיכות של הכספים מקרנות נאמנות, הקרנות, אם התחלנו מקרנות נאמנות מנייתיות, וכולם אחרו את המניות שלהם, היום נמשך גם הרבה כסף מקרנות נאמנות סולידיות, של נגיד 90% אג"ח ו-10% מניות. ולכן נאלצים למכור גם אגרות חוב ממשלתיות. על פניו היית אומר, בסדר, אבל אני, אם הריבית יורדת בכל העולם, אז יהיה מי שיבוא לקנות, שזה בדרך כלל הגופים המוסדיים, שהם מסתכלים לטווח ארוך. אבל צריך להבין שמה שקורה בשוק זה שהאגרות חוב, המניות יורדות. נגיד יש לי, נגיד אני מנהל קרן פנסיה והחלטתי ש-40% מהקרן יהיה במניות ו-60% באג"ח. ברגע שהמניות יורדות כל כך בחדות, החלק האג"חי של התיק שלי, המשקל שלו פתאום גדל. המניות ירדו, אז בעצם בתיק החדש המשקל של האג"ח קפץ.
זאת אומרת שבגלל שהשווי של המניות
ירד הרבה יותר מהשווי של האג"ח, בדיוק. ואז אם החלטתי שהתיק שלי צריך להיות 60% אג"ח, ופתאום הוא נגיד, אני, אולי זה מוקצן קצת, אבל נגיד 65%, אז אני לא ממהר לקנות אג"ח. להפך, אני לא רוצה אותם. מה גם שאולי אצלי מתחילים פדיונות, ואנחנו מתחילים לראות פדיונות גם בחיסכון ארוך טווח, קופות גמל, פנסיה וכן הלאה, אנשים שהגיעו לגיל פרישה ועדיין הכסף שכב, אומרים, רגע, רגע, תביא את הכסף, ואז אין את הידיים החזקות האלה שיבואו ויקנו את האגרות חוב הממשלתיות, ופה בנק ישראל נכנס לטווח, והודיע שבוע שעבר, אתמול,
כן,
על הרחבה כמותית ראשונה בישראל מאז 2008, בנק ישראל קונה מהיום לא רק מתח, אלא גם אגרות חוב ממשלתיות, וכאמור, לפני פחות או יותר 20 דקות, הוא הודיע גם שהוא מאפשר הזרמות של דולרים, כדי שלא יהיה מחנק על הדולר בישראל, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, והדולר טס, למרות שהורידו ריבית בארצות הברית, הדולר בישראל טס, הוא כבר 3.7, כי אין דולרים, פשוט אין דולרים בשוק, אז בנק ישראל ישחרר קצת דולרים, אחרי כל כך הרבה תקופה שהוא קנה, כדי שמי שרוצה כסף בדולרים יוכל לקבל.
אוקיי, 100%. נעבור לחלק של הדבר המוטרף שקרה השבוע, אולי נקרא לזה הדבר הסביר שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב. אני לא הכנתי עכשיו כלום, אני לא...
אני גם לא הכנתי, אבל ראיתי השבוע מאמר מאוד יפה, שמסביר את הסיפור של הידבקות מעריכית, בצורה שקל להבין אותה, גם הופך אותה לקצת יותר מפחידה, אבל קל להבין מה זה הידבקות מעריכית ככה.
אני הולך לצאת אופטימי
מהקטע? לא בטוח. ההדגמה היא כזו. שי, אני שם אותך באצטדיון כדורגל. אתה תרצה להיות, אני מניח, שם אותך בהייבורי אפילו.
אוקיי.
הוא ריק.
אמירייטס, אבל...
אצטדיון ריק. ואני שם אותך במרכז המגרש, מידות של מגרש כדורגל, זה בערך 100 על 50 פחות או יותר, נכון?
כן.
ואני פותח ברז שמתחיל לטפטף מים, הוא מטפטף בשנייה הראשונה טיפה אחת, בשנייה השנייה שתי טיפות, בשנייה השלישית ארבע טיפות, ובכל שנייה שעוברת מספר הטיפות שיוצא מהברז מוכפל בשתיים. זו הידבקות, זה מה שנקרא הידבקות מעריכית. כל אחד שנדבק מדביק אחרי זה שני אנשים. הגובה שלך הוא 2 מטר לצורך הקלות של ההדגמה, תוך כמה זמן אתה טובע? זאת אומרת, תוך כמה זמן מהברז הזה המים מגיעים לגובה של 2 מטר, באצטדיון שהשטח שלו זה 100 מטר על 50 מטר. זרוק מספר, לא נחשב עכשיו.
טווח של זמן, כמה ימים, אני מאמין.
40 שניות.
40 שניות.
40 שניות. אתה טובע. זו הידבקות מעריכית. עשינו אתמול חישוב במשרד, עם כל בן אדם שנדבק מדביק שני אנשים, מה קורה תוך 30 יום? 450 מיליון אנשים נדבקים. אלה המספרים, צריך להבין את זה, צריך להבין, כשמבינים את זה, מבינים למה מנסים להשטיח את העקומה, כמו שאומרים בחדשות, כי אם לא, זה סיפור שהוא מאוד 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 גדול. תשארו בבית, תשתעלו ל... כבר אמרו לי שזה לא מרפק. יש לזה... מרפק זה החלק החיצוני, יש החלק הפנימי. לא זוכר, זה... נתנו לזה איזה שם. תשתעלו למרפק הפנימי,
או שאל תשתעלו.
ונקווה שנעבור גם את זה.
100%, שמרו על בריאות ונשתמע. תודה.